טוב, אנחנו יכולים לראות את הנקיות. כן, ואנחנו שהדברים של הרמח"ל בנקיות מחולקים לשני חלקים. כן, וחצי מה, או יותר אולי אפילו חצי קצת, עוסק בנקיות שקשורה למעשים, והחלק השני של הפרק הזה, פרק לדעות, עוסק בנקיות המידותית. כן, נקיות במידות. זה כמו שראינו בפעם הקודמת את ההתחלה של החלק הזה, והנה כמו שצריך במעשים, כך צריך נקיות במידות. וכמעט שיותר קשה הוא הנקיות במידות ממה שהוא במעשים, כי הטבע פועל במידות יותר ממה שהוא פועל במעשים. מעם המזק והתכונה הם או מסייעים או מתנגדים גדולים להם. בכל מלחמה שנגד נטיית הטבע, מלחמה חזקה. אז אומר הרמח"ל שבדרך כלל, כן, המציאות המידותית תהיה קשה יותר. כמעט נראה לי שהכוונה קרוב לומר שיהיה יותר קשה מאשר הנקיות המעשית. למה? אז הוא מסביר. כי הטבע פועל במידות יותר ממה שהוא פועל במעשים. בואו נסביר קצת מה הכוונה למושג מידות. אז קודם כל רק נראה. אנחנו דיברנו על הטעות הנפוצה שחושבים שספר מסילת ישרים זה ספר של תיקון מידות. זה לא נכון. והראיה, הרמח"ל אומר, עד עכשיו לא דיברתי על נקיות במידות. דיברתי על נקיות במעשים. זאת אומרת שיש תחומים אחרים של השתלמות הם לא התחום המידותי. ספר מסילת ישרים זה איזו מדרגה כללית של החיים של האדם, כמו שאמרנו את זה הרבה פעמים. כן? החיים שלנו מורכבים גם ממידות, אבל הם מורכבים ממחשבות, מהרגשות, ממעשים. יש מושגים של יראת שמיים, של אהבת השם, זה לא עניינים מידותיים. אז מה פירוש העניינים המידותיים? מה זה המידות? הנפש שלנו, כן, נחזור למה שנזכר כבר כמה פעמים. הנפש שלנו היא עצם רוחני. כן, בוא נתייחס אליה כיש רוחני. זה הנפש שלנו. הנפש שלנו, היש הרוחני הזה, מבחינת הדברים ההכרתיים, כן, אנחנו יכולים לומר, הנפש שלנו היא פועלת מחשבות, היא פועלת הרגשות, יש בה דמיונות, יש בה רצונות, כל הדברים האלו הם חלק מהמכלול הנפשי, נכון? הם חלק מפעולות הנפש. כן? כשאנחנו אומרים אנחנו חושבים, אנחנו לא מתכוונים לדבר שקורה אצלנו בגוף, דבר שקורה אצלנו בנפש. כשאנחנו אומרים אנחנו רוצים, אנחנו לא מתכוונים למה שקורה אצלנו בגוף, למה שקורה אצלנו בנפש. לרצות או לא לרצות זה שינוי במצב הנפש שלך. להתרגש או לא להתרגש, להרגיש או לא להרגיש, זה דבר שהוא תלוי בנפש שלך. נכון שלגוף יש השפעה על הדברים הנפשיים האלו, אבל התופעות האלו שאנחנו קוראים להם רצונות, מחשבות, דמיונות, הרגשות, כל התופעות האלו, כל המכלול הזה זה מכלול של תופעות נפשיות. מה זה המידות? אפשר להגיד בביטוי קצר, המידות זה אבני הבניין של הנפש שלנו. זאת אומרת, הנפש שלנו, כמו שאמרנו, היא עצם רוחני כזה, אבל היא בנויה, כן? היא בנויה מלבנים לבנים כאלה. כל לבנה כזאת נקרא לה מידה. כל לבנה, כן, מאבני הבניין של הנפש שלנו נקרא לה מידה, כן, במינוחים שאנחנו מדברים. כן, לא קוראים לזה מידה. מידה זה מלשון דבר מדוד. כן, מידה זה בעצם משהו מסוים. כן, לדוגמה, מידת הכעס זה משהו מסוים שנמצא בנפש שלנו שהוא יגרום לתופעה נפשית שנקראת כעס. מידת החסד זה משהו מסוים שמוטבע אצלנו בנפש, היא תגרום לתופעת החסד. יש המון המון תופעות שונות אחת מהשנייה, חיים גם הפוכות אחת מהשנייה, שהן בעצם מידות שיש בנו. איך אנחנו מגדירים שדבר מסוים הוא מידה ודבר מסוים הוא סתם תופעה חולפת? כשיש איזשהו משהו שהוא קבוע בנפש שלפרקים מדי פעם הוא בא לידי ביטוי בנסיבות מסוימות, וזה אנחנו נקרא מידה. כשיש לנו איזושהי תופעה נפשית חד פעמית, אנחנו לא נקרא לזה מידה, אנחנו נקרא לזה סתם מצב רוח או מצב נפשי כזה או מצב נפשי אחר. כן, אבל מידה, כמו שאמרנו, זה הלבנים שמהם בנויה הנפש שלנו, ולכן בדברים שאנחנו מכנים אותם מידות, אנחנו נראה תופעות נפשיות שקורות כתוצאה מהם, מהלבנים האלו, מהמידות האלו שמוטבעות אצלנו בנפש, תופעות נפשיות שחוזרות מדי פעם על עצמה. נגיד בתנאים מסוימים אנחנו נכעס, בתנאים מסוימים אנחנו נרחם, בתנאים מסוימים אנחנו נפחד, בתנאים מסוימים אנחנו נהיה גיבורים. בעצם כל המידות כולן, רק צריך שיבצרו התנאים המסוימים שיגרמו לפעולת המידה המסוימת, כלומר ליציאה לפועל של המידה המסוימת בנפש. זה באופן כללי המושג מידות. עכשיו בעצם אם נחשוב, כל מידה היא בעצם אוסף של מחשבות מסוימות. הרי מהי הנפש? הנפש, התופעות הנפשיות, מה אמרנו? מה הם? כן, באופן כללי, מה הם התופעות הנפשיות? מחשבות, הרגשות, רצונות, דמיונות, כל אלו זה הם בעצם התופעות הנפשיות שאנחנו מכירים. כל מידה, הנה איזה קובייה כזאת, איזה לבנה כזאת, שהיא מכילה בתוכה ריכוז, כן? ריכוז של מחשבות מסוימות, ריכוז של הרגשות מסוימים, ריכוז של דמיונות מסוימים, שבהיווצר התנאים פתאום אנחנו נמצא את עצמנו חושבים משהו מסוים באופן אינסטינקטיבי. מה קרה? כן, השתחררה המידה הזאת, כיוון שנוצרו התנאים, השתחררה המידה. בוא ניקח את דוגמה, כעס, קל להסביר את זה שם. יש אדם שיש לו את מידת הכעס, כן, הוא כעס. אז מה יקרה? נגיד אותו אדם שיקרה איזשהו דבר שהוא בניגוד לרצונות שלו, כן, מיד תיווצר אצלו התופעה הנפשית של כעס. כן, מה זה תופעה נפשית של כעס? כן, זה מין הרגשה כזאת מסוימת, נכון? הוא גם כן יש מחשבות מסוימות שעולות לו, כן, לפעמים זה מחשבות של הרס, רוצה להרוס את המציאות שמאוד מכעיסה אותו. זה קבוע יעלה, תלוי עד כמה הוא כעסן, גם תלוי עד כמה יש לו יכולת, אבל הרבה פעמים באופן אינסטינקטיבי זה יעלה שהוא ירצה להרוס את המציאות הזאת, כן, יכול להיות שירצה לנקום בה. כן, עכשיו ישאל אותו את עצמו, אבל תשמע, מה אתה תכננת את כל התכננים האלה? באמת תכננת שכשיקרה כך וכך אתה באמת תחשוב מחשבות כאלו, איך לנקום ואיך להרוס? אז הוא יגיד לך, מה פתאום? אני לא תכננתי את זה, ופתאום רק קרו התנאים האלו שגרמו לי להיות במצב הזה, פתאום יש לי מחשבות כאלה. כן, אז זה מה שאנחנו מתכוונים לומר, יש איזה מין מחשבות כאלו שהן מוטבעות בעומק הנפש, כן, שבהימצאות התנאים המתאימים המחשבות האלו יצאות החוצה. כן, וגם דמיונות, לא ניכנס לזה, זה כבר יותר עדין, גם דמיונות קיימים, כן, מסוימים קיימים שהם בסופו של דבר אלו שגורמים, כן, לתופעה הנפשית הזאת, נגיד, כמו שהבאנו את הדוגמה של הכעס, או רחמים, גם כן את הדבר. כן, כשהוא יראה איזה משהו כזה שמורה אצלו את הרחמים, אז פתאום יהיה אצלו רגש של רחמים, מחשבות של רחמים, דמיונות שקשורים לרחמים. כל הדברים האלו זה בעצם התעוררות ספונטנית. למה? כי כבר מוטבע אצלו בנפש, כן, היסודות של המחשבות האלו, היסודות של הרגשות והדמיונות האלה. טוב, זה באופן כללי מידות. עכשיו עם אלה נבין בעצם כמה זה קשה לשנות מידות. כי לשנות מידות זה בעצם לעשות שינויים בנפש. זה לא כמו לשנות דבר פיזי. כן, לשנות דבר פיזי זה יחסית קל. כן, קל לי להזיז את היד שלי ממקום למקום, אבל קשה לי הרבה יותר לשנות את הנפש. לשנות את המיקום של היד זה קל, לשנות את הנפש זה יותר קשה. אומר לנו הרמח"ל, בוא נחזור למילים שלו, למה זה קשה יותר? כי הטבע פועל במידות יותר מה שהוא פועל במעשים, יען המזג והתכונה הם או מסייעים או מתנגדים גדולים להם. וכל מלחמה שנגד נטיית הטבע מלחמה חזקה. פה הרמח"ל מסביר לנו ככה בקיצור, כן, איזושהי עובדה מאוד בסיסית על טבע הנפש של האדם. ייתכן שיהיו שני אנשים בעלי אותה נפש, נניח, תיאורט, שני אנשים בעלי אותה נפש מבחינת העיקרון, אבל יהיו להם מידות שונות. ולמה? כי יש להם גוף שונה. כשהנפש שלנו מתחברת לגוף, הגוף, כן, ומתמזגים אחד בשני, הגוף משפיע על הנפש. כן, הוא יוצר בה, כי הרי סוף סוף הנפש היא פועלת על הגוף. כן, היא מוטבעת בתוך הגוף. נכון, הנפש היא, מקום הפעולה שלה היא שורה על הגוף. זה הגוף שלנו. לכן הגוף פועל בה. הגוף שלנו פועל על הנפש שלנו. ואז הוא מעצב אותה בצורה מסוימת. ושינויים פיזיים, פיזיים, ממש, לא שינויים נפשיים, שינויים פיזיים יגרמו לשינויים מידותיים. כן, בוא ניקח דוגמה. יכול להיות שאדם, נגיד, שיש לו טבע גופני כזה, נגיד שאדם שלו, מחזור אדם שלו, פועל בצורה מסוימת, נגיד בקצב מהיר, זה יגרום לו להיות בעל מידות מסוימות. לעומת זאת, אם נגיד מחזור אדם שלו פועל בקצב אחר, זה יכול לגרום לו להיות בעל מידות אחרות לחלוטין. כל שינוי פיזי מסוים בין בני האדם, זה לשני קטן, משפיע על מצב הנפש. נפש בריאה בגוף בריא, זה קשור לזה שהתנאים המינימליים שדרושים להתפתחות נפשית זה בריאות גופני. אנחנו אומרים אבל שגם יהיו שני גופים בריאים, אבל כיוון שיש הבדל פיזי בין שני הגופים האלה, כמו שאמרנו, דברים קטנים בקצב דפיקות הלב, במחזור הדם, בכל מיני דברים שקשורים למערכת העצבים, כל הדברים האלו ישפיעו על המבנה הנפשי שלו. הם ייצרו באופן טבעי מידות שונות של פני אדם. עכשיו רק נבין שבעצם תיקון מידות זה להתמודד אפילו נגד, כן, הגוף, נגד השפעה של הגוף. לכן זה מאוד קשה. יש פה איזה משהו מאוד חזק שכל הזמן יוצר בנפש איזשהו עיצוב מסוים, ואתה כל הזמן צריך להתמודד איתו. אז אם יש לך אפשרות לשנות את המבנה של הגוף עצמו, אז מה טוב. כן, לפעמים זה ככה, אתה יכול לאכול מזונות מסוימים, כן, ואז על זה נגיד אתה תיצור איזה שהם שינויים במחזור הדם או בקצב דפיקות הלב, או תיצור שינויים במערכת העצבים, ואז אתה תרגיש נפשית גם כן שונה. אבל הרבה פעמים לא מצליח לעשות את זה, כן, כי המבנה הגופני שלנו הוא קיים וזהו. אז אנחנו כדי לשנות משהו בנפש שלנו נצטרך להתמודד עם ההשפעה החזקה הזאת של הגוף. לכן זה קשה. זה מה שאומר פה רמח"ל, כי הטבע פועל במידות יותר משהו פועל מעשים. הטבע, הכוונה הטבע הגופני, פועל במידות יותר משהו שהוא פועל במעשים. יען המזג והתכונה. מה זה מזג? מזג זה מלשון מזיגה. כן, הכוונה הריכוז או המינון של הלחויות שנמצאות אצלנו בגוף, הוא משפיע על הנפש שלנו, כמו שאמרנו מקודם. יותר ממה שהוא פועל במעשים. הכוונה שהמעשים שאנחנו עושים הם כבר איזשהו דבר שיש לגוף שלנו פחות השפעה עליהם. מעשים הם בקיצור מושפעים באופן ישיר יותר מהשכל מאשר המידות שלנו. נכון שגם הגוף מגביל את המעשים, כן, נניח אדם שיש לו איזושהי מגבלה גופנית מסוימת, אדם אפילו אדם שלו הוא פועל בקצב מסוים, אז יגביל אותו מנניח לעשות פעולות פיזיות מסוימת, אבל זה פחות מאשר בנפש עצמה, כן? כמו שאמרנו, כי הנפש עצמה מתמזגת בגוף ואז היא ממש ממש מוגבלת על פי התכונות שלה. יען, המזג והתכונה הם או מסייעים או מתנגדים גדולים להם. כן, התכונה הכוונה לתכונה הגופנית. או מסייעים למידות או מתנגדים גדולים להם. וכל מלחמה שהיא נגד נטיית הטבע, מלחמה חזקה היא. כן, לא פשוט. ומה שפרשו במאמרם זיכרונם לברכה, זהו גיבור הכובש את יצרו. כן, גיבור הוא אדם שצריך הרבה יכולת של כבישה. כן, הדעת להלך נגד הטבע שלו. כן, יש לו עכשיו דחף למשהו מסוים והוא כובש, הוא מצליח, כן, על ידי מחשבות או על ידי כל מיני צורות מסוימות של דברים שמשפיעים על הנפש שלו, שלא תפעל בצורה טבעית, כן, נגד הטבע. אומר הרמח"ל, והנה המידות הן רבות, כי כפי כל הפעולות ששייכים לאדם בעולם, כמו כן מידותיהן שאחריהן הוא נמשך לפעולותיו. כן, יש המון המון מידות. כן, זה לא הכוונה לפי מספר הפעולות, ברור שיש מספר פעולות, זה כולן לפי סוגי הפעולות. יש אמרנו, יש פעולות של רקע, יש פעולות של הטבה, יש פעולות של היזק, יש פעולות של רחמים, לא משנה, כל מיני דברים שהם פועל יוצא של מידות. אונם, כמו שדיברנו במצוות שהיה צורך לנקות בהם יותר דענו ממה שרגילות בני אדם, קשה לי כאן לדבר במידות הראשיות בעריכות עיון יותר מפני רגילותנו בם, והם הגאווה, הכעף, הקנאה והתאווה. אז הרמח"ל אומר, אני ארחיב לך את הדיבור ביחס למידות האלו, ואת שאר הדברים אתה צריך להתבונן לבד. הן כל אלה מידות רעות אשר רעתם ניכרת ומפורסמת, אין צריך לראיות, כי נראות הן בעצמן ורעות בתולדותיהן, כי כולן חוץ משורת השכל והחוכמה, וכל אחד, אחת כדאי לעצמה להביא את האדם אל העבירות חמורות. דרך אגב, כפי שהרמח"ל כותב בזה פשוט, ודאי זה דבר שצריך להתבונן איתו, שצריך להתבונן בו. כן, אם אדם לא יבין מה רע בגאווה, אז הוא לא ירצה להתנקות ממנו. כן, זה פשוט. כן, זה תנאי בסיסי. לפני שאדם מבין מה הבעיה במצב שהוא נמצא, הוא לא ירצה להשתנות. אחרי זה תמיד צריך את ההתבוננות. כמו שאמרנו, בזהירות, שיש לנו שלושה שלבים. שלב ראשון, להגדיר קודם כל טוב ורע. לדעת שבכלל זה דבר שלילי. להבין למה זה דבר שלילי. תגיד, טוב, הרמח"ל אומר לי, טוב, שאלה כמה אתה, זה שהרמח"ל כתב זה כבר משהו שיוצר אצלך הפנמה של הדברים. כן, הרבה פעמים אנחנו צריכים הרבה עיבוד של הדברים, זה הרמח"ל היה פשוט, אבל אנחנו צריכים להבין, זה הדבר, למה זה רע? אחרי שהבנו למה זה רע, אני צריך לבדוק את זה לעצמי, באמת יש בי תרז. ואחר כך אני צריך לחשוב על כל מיני דרכים איך אני יוצא מתוך הדבר הזה. מה שהרמח"ל עושה, הוא נותן לנו את הקווים הכלליים, כן, שהם שווים לכל בני אדם. אבל כמו שאמרנו, בזהירות ובזריזות, כל המחשבות הפרטיות, אנחנו נצטרך לחשוב אותן לבד. זה הרמח"ל עושה לנו את העבודה הזאת. טוב, ואז הוא מביא פה את הממרות של חז"ל שמראים את השלילה שבהם. כן, אז בואו נראה כבר לגבי הגאווה. כן, הוא מתחיל מהגאווה. הנה כלל עניין הגאווה הוא זה שהאדם מחשיב עצמו בעצמו. ובלבבו ידמה כי לא נבע תהילה. מה הכוונה מחשיב עצמו לעצמו? הכוונה הוא ביחס לו מעלות נחמת עצמו. זאת אומרת, אם הוא מגלה אצל עצמו דברים טובים, כן, אז הוא זוקף אותם אליו, אל עצמו. הוא מייחס אותם לעצמו. הכוונה שהוא בעצם בעל הדברים, והוא. אז כל העניות הזאת, האגוצנטריות הזאת, זה שאדם רואה את עצמו כמרכז, ובעצם כל הדברים שיש בו, כן, וכן אחר כך יותר מזה, שגם כל הדברים שבסביבה, הם צריכים להיות כפופים אליו, כן, זה המחלה הזאת של הגאווה. כן, ואז אומר הרמח"ל, ואומנם זה יכול להימשך מסברות רבות, מתחלפות, כי יש מי שיחשיב עצמו בעל שכל, יש אדם שרואה שאתה חושב שאתה והחזק שלו זה השכל, שהוא חכם, יש מי שיחשיב עצמו נאה, מי שיחשיב עצמו נכבד, מי שיחשיב גדול, מי שיחשיב חכם. כללו של דבר, כל אחד מן הדברים הטובים שבעולם, אם יחשוב אדם שישנו בו, הרי הוא מסוכן מיד לפעול בשפע זה של הדעת. מה הכוונה אם יחשוב אדם שישנו בו? כלומר, באופן פשוט, ברגע שתהיה לי מחשבה על זה שיש בי מעלה, בדרך כלל של אדם רגיל, זה יגור לו גאווה. טוב, זה לא אומר שהוא לא צריך לחשוב על זה שיש לו מעלות, אבל עצמי מודעים לזה. שבדרך כלל, כן, הוא מיד ייפול בשחד זה של גאווה. אחרי שקבע לאדם עצמו להיותו חשוב וראו לתילה, לא תהיה תולדת איזה מחשבה הזאת על אחד בלבד, אלא תולדות רבות ומשונות. כן, אחרי שאדם החליט שיש לו מעלות, כמו שאמרנו, ברגע שאנחנו חושבים על הטוב שיש בנו, כן, דרך אגב, זה גם מחשבות עמוקות, זה לא הכוונה שצריך שאדם יקום בבוקר ולהגיד לעצמו כל הזמן, ואני כזה, אני כזה, אני כזה, אני כזה. ומי מחשבות כאלה שהן קיימות בנו הרבה פעמים, אבל הן קיימות ככה בצורה קצת סמויה, לא, נגיד, גם אם אנחנו לא איזה שחפנים וגירים שאנחנו ככה כל דבר אומרים ומתבלטים כלפי חוץ, הרבה פעמים אנחנו מחזיקים מעצמנו. כן, אז זה כאילו בצורה כזאת סמויה, שאולי אנחנו גם כאילו שמים לב שבעצם יש לנו מחשבות כאלו של עצמיות ושיש בנו זונה.
מה זה גבה הזאת?
גבה זה מידה, נכון.
אבל למה זה עצם זה שבאנה מחשב את עצמו גדול, זה
היה מידה. גבה יכול להיות כמה זה, עצם זה שהוא מייחס לעצמו חשיבות עצמית. כלומר, זה שאגב חושב על עצמו שיש לו כישרונות מסוימים, זה לא מכריח שהוא יהיה גבתא. גם הענב יודע שיש לו כל מיני כישרונות. רק הענב מבין שהכישרונות האלו מיוחסים, כן, הם כישרונות שמצויים במציאות, שהוא חלק ממנה. כן, המחשבות של הענב הן מחשבות מסגבות. הענב רואה את עצמו כחלק מאיזשהו מכלול גדול יותר, כחלק מאיזושהי הופעה כללית. שמופיע, כן, שדרכו מופיע משהו. כן, זה הענף. כן, זה מחשבה, זה תפיסת חיים אחרת לגמרי. חיים זה מדרגה מאוד גבוהה. הרמח"ל שם את הענווה אחרי חסידות. כן, זה אדם שתופס את האני שלו בצורה אחרת לגמרי. כן, הוא רואה את עצמו, נגיד, כאוסף של, נגיד, דברים טובים, כישרונות, יש לו שכל, יש לו כל מיני דברים טובים. אבל הוא לא מייחס אותם לעצמו. הוא מבין שהדברים האלו הם מצויים במציאות. כן, שהוא חלק ממנו. שהוא חלק ממנו, וזה מתגלה עכשיו בסביבתו. כן, זה ככה. זה עובר דרכו. כי הוא תופס את האישיות שלו בצורה אחרת. תופס את היחס בינו לבין הקדוש ברוך הוא בצורה אחרת. כן, שיש תפיסת חיים כזאת, זה שונה לגמרי. עכשיו, בדרך כלל, כשאדם רגיל, במדרגות הרגילות, אז גם בקיוט זה ככה. אז כשאדם חושב על עצמו שיש לו יתרונות, אז הוא מיד יש לו איזה מין מחשבות כאלו של גבהות. כן, יש לו איזה מין משהו כזה שגורם לעצמו להרגיש יותר יש כזה. כן, יותר יש במובן המגושם של המושג יש. זה גם.
מה רב את
זה? רב את זה שזה התגשמות. הגאווה, החיסרון הגדול שבה זה שהנפש עצמה הופכת להיות מגושמת. מגושמת פירושה מוגבלת במגבלות של כמות ומידה. ככל שאדם הוא חי עם פחות הגדרות עצמיות, אז הנפש שלו יותר, כן, יותר מופשטת. היא פחות מתגבלת בהגדרות מסוימות. ההתגדרות וההתגבלות הנפשית זה בעצם חומרנות של הנפש. תחשבו על זה פעם והם תראו שזה דבר הרבה יותר חמור מאשר לאכול לדוגמה או לישון או לספק תאוות. כי כשאתה מספק תאווה, נגיד של אכילה, אז אתה עושה איזושהי פעולה של קרבה אל דבר פיזי, כלומר דבר חומרי, בסדר. עכשיו קורה פה איזשהו מקרה, כן, שהרבה ממנו קורה בגוף שלו, קצת משפיע על הנפש. אבל כשאתה חי מתוך מחשבות של גאווה, הנפש שלך עצמה היא חיה מתוך הגדרות של כמות, של גבול, של סימון, של איזשהו משהו מסוים, של מסוימות. כל הדברים האלה שאנחנו קוראים להם כמותיות, גבוליות, מסומנות, מסוימות, זה בעצם התכונה של הדברים המגושמים שאנחנו רואים בהם את אבי אבות החסרונות. אז בעצם הנפש שלך, הנפש עצמה, הפכה להיות איזו ישות כזאת מוגבלת ומוגדרת ומסומנת ומסוימת. היא התגבלה, פשוט היא הפכה להיות מגושמת, כמו גוש בשר כזה היא הפכה להיות. כן, לכן זה תועבת השם. כשמבינים זה ככה, אז רואים כמה גאווה היא, כן, כמו שאמרתי, היא הרבה יותר גרועה מכל התינופות האחרות שיש בעולם. מה?
גאווה זה בעיה בהגדרה עצמית או שזה משלב שני? זה מהר"ל כותב בדברי התורה, זה בעצם הקשר בין משה רבנו לבין קבלת תורה. זאת אומרת שגם סתם אנחנו נקבל תורה, זה בעל גבול.
כן, זה המוגבלות הזאת, גם מהר"ל בן תיא הנבא מדבר על זה. אז המוגבלות הזאת זה בעצם הבעייתיות שיש בנו, בגאווה.
בעיה בהגדרה או שמה אדם עושה
כתוצאה מההגדרה? לא, עצם זה שהוא חי עם ההגדרות העצמיות שלו, זה מה שיוצר אצלו את המוגבלות הזאת, את הנפשיות המוגבלת. נפשיות המוגבלת זה חומרנו.
יש עליו שולגים כאן אחרי זה.
מה?
אם כבר משה רבנו התגלה, אז כאילו יש לו...
יש מחסום.
אבל יפסיק להתפתח?
לא לגמרי, אבל הוא... יש מחסום. ככל שיש יותר גאווה, יש יותר מחסומים.
השלב שאחרי הגאווה ולפני הענווה, זאת אומרת, זה שלב שאומר שיש לי משהו אבל זה לא ממני, זה מהשם.
כן, יש קודם כל מחשבות כאלו, אבל הענב הוא כבר חי ככה, יש לו הרגשה כזאת. הוא לא חש ישות, הוא לא חש ישות פרטית.
כן, אבל מה שסותר את בעצמו הזה, זה להבין שזה לא ממנו, זה מהשם, או שזה דווקא...
כן, מבחינת השכל, כן, מבחינת השכל, זה מה שהיא קוראה, זה חלק מהמציאות. מה זה מהשם? הוא גם מבין את היחס בינו לבין הקדוש ברוך הוא, או בין המציאות לבין הקדוש ברוך הוא בצורה שונה.
לא, כי אנחנו מוכנים ענווה אחרי הפסידות הזה, מה לנו בסיכון?
לנו יכולים להיות השתחררות קצת מגאווה. אפשר להתנקות ממנו. אנחנו לא נגיע לאותה נביא. פה אנחנו מדברים על נקיות, נתנקות מהגאווה. נקיות זה לא אומר שאין בנו את הגאווה, יהיה בנו את הגאווה, גם אחרי הנקיות. אבל אנחנו נתנקים ממנה, כלומר אנחנו לא שייכים לחיים מתוך גאווה, במובן המלא של הגאווה. אבל היא קיימת בנו בתוך אחרי הנפש שלנו, גם אחרי הנקיות. כן, צריך לזכור, אנחנו לא מדברים על התארות, או על חסידות, או על מדרגות מעבר לזה. אנחנו מדברים על נקיות. נקיות בסופו של דבר זה סוג של כבישה. זאת אומרת שעדיין הדברים קיימים בנו, אבל אנחנו נקיים הם. תכף נראה מה הקריטריונים של הנקיות של הרמח"ל, אבל... זה נראה לנו כבר חסידות, אבל... העיקרון זה נקיות.
זה אחרי השרשה של מה? זאת אומרת...
כמחשבות מסוימות על ה... כמו שאתה אומר, זה מחשבות כאלה. שאני יחסור, איזה אדם יכול להגיד, יכול להשריש בעצמו מעשים מסוימים, נגיד. הוא יכול להגיד, הקדוש ברוך הוא נתן לי כישרונות, אז אני מועיל לעולם, הכישרונות האלה. אני פועל עכשיו מתוך זה, מועיל למציאות. וזה לא שהוא לא חי מתוך הדברים האלה, אבל הוא עושה את המעשים שהם בסופו של דבר לא פועל יוצא של גאווה, אלא להפך. הם פועל יוצא של השקפת עולם אחרת, אף על פי שיכול להיות שהשקפת עולם ההיא לא מתקיימת בו במלואה. אלא רק ככה נתנוצים של האמת הזאת. כן, כי זה לא, כמו שאמרנו, זה זה מבחינה גבוהה, וזה תחיל מתוך המחשבות האחרות. טוב, אז אני רוצה לפרט כל מיני סוגים של גאוותנים. הנה ימצא גאה אחד, אני אמר את זה במהירות, שיחשוב בליבו שכיוון שהוא ראוי לתהילה והוא מיוחד ורשום במעלתו, כפי מה חשבתו, ראוי לו גם כן שתנהג בדרך מיוחד ורשום בכובד רב. ומלכתו, ומשיבתו, ומקומו, ודברו בכל מעשיו, לא ילך אלא בנחת גדול. עקבו מצד גודלות, אין לו פרימדון כזה, הולך ככה מתנדנד מצד לצד, לא יושב אלא פקדן. ככה הוא יושב, זה ישיבה ככה מכובדת, ככה תמיד נשען רגל על רגל, ככה כמו כל המכובדים. לא יקום אלא מעט מעט כנחש, כן, לא מכבודו ככה לקום מיד, הוא ככה קם עד שהוא מזיז את איבריו, כי כבודו לא יכול לעשות דברים בצורה מהירה. לא ידבר עם הכל, אל נכבדי העם, וגם לא ידבר על זה. קיצור, זה הטיפוס. טוב, זה מה שנקרא חולני גמור, המצב הזה. עכשיו צריך לדעת שהרבה פעמים הדמויות שתראות ברמח"ל הרבה פעמים דמויות קיצוניות, אבל גם אם אין בנו את כל התכונות האלו, אבל יכול להיות שחלק מהם כן יהיה. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו לא הולכים כנחש ויושבים כמו פרימדונים, אבל לברור לנו אם אנחנו מדברים, אנחנו כן בוררים. כן, זה לא מכבודנו לדבר עם כל מיני אנשים מסוג מסוים וכן הלאה. כן, כאן המשיח כאן, וגם ביניהם לא ידבר למאמרים קצרים כמאמרי התרפים. האחרונה שלא נאה לו לבטא את עצמו ולהסביר את עצמו, אז הוא ככה רק אומר איזה משפטים קצרצרים שכולם צריכים לסור למשמעתו. וכל שאר מעשיו בתנועותיו, בפעולותיו, בחלום, במשתיו, בלבושיו, ובכל דרכיו התנהג בכבדות גדול, כאילו כל בשרו עופרת וכל עצמיו אבן או חול.
מה זה הטרפים?
טרפים זה אלו שמדברים לכל השדים והרוחות. נו, אנחנו פרשת ביצק, אבל אני רוצה טרפים של לבן, כולה שני. וימצא גאה אחר שיחשוב שלפי שהוא ראוי לתילה ורב המעלות, צריך שיהיה מרגיז הארץ ושהכל יירשו מפניו. כי לא יהיה עוד שירשו בני האדם, לדבר עמו, לבקש ממנו דבר, ואם יעפילו לעלות אליו, יבעלם בקולו ורוח סרטיו יהומם, בענות להם עזות ופניו זועפות בכל הספול שם. כן, מרוב חשיבותו, עוד מעלתו, הוא חושב שכשהוא מגיע לזה מקום מסוים, כולם צריכים ככה להסתכל עליו. ויש גאה אחר שרשוב בניבו שכבר הוא כל כך גדול ומכובד שאי אפשר לכבוד שיתפרש ממנו, ואינו צריך לו כלל. מרוב שהוא מכובד הוא כבר לא צריך לשמור על גינוני כבוד. זאת אומרת, זה משהו קצת מורכב. ולכן הוא להראות דבר הזה יעשה מעשי כמעשי הענב, ויפריז על מידותיו להראות שפיות גדול וענבה עד אין חקר, וליבו מתנסה בשביל למור אני כל כך רם וכל כך נכבד שכבר איני צריך לכבוד ואין לי אלה לוותר עליו, שכבר הרב הוא אצלי. כן, מזה מאוד צריך לזה. כן, הרבה פעמים אנחנו מרשים לעצמי להתנהג ככה בצורה שפלה בגלל שכבר סברנו את מנת הכבוד שמגיעה לנו, ואז החלטנו שכבר יותר מכובד שאני אקבל גם את התואר ענב. כן? כי זה עוד אחד מהתארים הרשומים שצריכים להיות לי על הקיר, שאני גם ענב. גם זה צריך לדעת. פעמים צריך לא לברוח מהכבוד, להיות טבעי ונורמלי, שלא ידפיקו עליך מדבקת ענב. אז אדם צריך לראות אם באמת זה אמיתי אצלו, שבאמת הוא בורח מן הכבוד, או שזה מין ככה ניסיון ככה לקבל עוד תואר חדש. וימצא גאה אחר שרוצה להיות נרשם הרבה מעלותיו ויתחיל בדרכיו, עד שלא די שישאלו כל העולם על המעלות אשר הוא חושב שיש בו, אלא שרוצה שעוד ירבו לו פיזית ילתו שהוא הענב שבענבים, ונמצא זה מתגאה בענבתו ורוצה בכבוד על מה שמראה עצמו בורח ממנו. כן, מקודם הוא לא דיבר על זה שהוא מחפש ממש את התואר של הענב, אלא דיבר על זה שהוא מבין שזה סוג של יתרון. פה הוא ממש מחפש את התואר הזה. והנה גאה כזה ישים עצמו תחת קטנים ממנו הרבה עוד תחת מזים שבעם, כיצור, כל מיני דברים שנשפלים את עצמו. טוב, זה בקיצור כל מיני סוגים שונים של גאווה ומסיירת הסיכום, ועל כולם נאמר תועבת השם כל גבלב. כמו כולם צריך שנקה רוצה מזה תמקיות. עכשיו שוב צריך לזכור, יכול להיות שאנחנו לא אחד מהם בצורה הקיצונית כמו שמתוארים פה, אבל הרבה פעמים נחשוב על עצמנו, אנחנו נראה שיש לנו קצת מזה וקצת מזה וקצת מזה, לפעמים מחשבות אלו קיימות בהזדמנות כזו או בהזדמנות אחרת. כן, והרבה פעמים אנחנו מגדילים יותר את מה שיש בנו, גם אם לא נבליט את זה כלפי חוץ, אבל אנחנו מאוד היינו רוצים שהסביבה תדע את זה, וגם אם לא היינו רוצים שהסביבה תדע את זה, אנחנו כלפי עצמנו כן רוצים להרגיש ככה שיש בנו את הדברים האלה. כן, כל אלו בסופו של דבר זה תואבת השם. וידע ויבין, כמו אומר שסיים הרמח"ל, כי אין הגאווה לעיוורון ממש, אשר אין שכל האדם רואה חסרונותו ומכיר צפיתותו, שאילו היה יכול לראות והוא מכיר האמת, אפשר ומתחק בכל הדרכים הרעים וקולקלים על הרשג גדול. אני אומר את זה בשביל בשביל אולי מדעת אני לא. כלומר, בקיצור, אומר הרמח"ל, אם אתה תחשוב טוב מה הבעייתיות שיש בזה, אתה תראה שפשוט יש פה איזה משהו שהוא ממש שטות גמורה. כן, הגאווה זה ממש טיפשות, אין בזה שום דבר אמיתי. כן, הרי בגאווה יש נגיד שני סוגי מחשבות עיקריות. יש אחת שאתה מגדיל את מה שיש בך, נגיד אתה קצת חכם, אתה חושב שאתה חכם גדול, אתה קצת חזק, אתה חושב שאתה גיבור גדול, אתה קצת עושה חסד, אתה חושב שאתה איזה בעל חסד. זאת אומרת, הוא מגדיל את מה שיש בו, ויש מצב אחר של גאווה שהוא מדמיין שיש בו את מה שאין בו. זאת אומרת, אין בו בכלל, הוא ממש טיפש, והוא חושב שהוא חכם. או הוא ממש קמצן, והוא חושב על עצמו שהוא נדיב. כן, זה גם עוד טעות שבאה כתוצאה מהגאווה. או הגדלה של הטוב שיש, או החלפה של החיסרון שיש בי במעלה. כן, הכל זה בסך הכל שקר, כן, סתם שתראה, זה מה שהוא אומר. כן, הכל זה בסך הכל דבר, כן, לא אמת.
אבל זה גם משהו מייחס לעצמו באמת, דרך.
עכשיו, יש גם גאווה אחרת שהיא, שהוא חי מתוך מה שיש בו, אבל הוא מחפש, כן, איזו הכרה חיצונית כתוצאה מהדבר הזה. כן, זה הדבר הנוסף שיש בגאווה. כן, נגיד הוא חושב שיש לו מעלה מסוימת, נגיד הוא חושב שהוא יפה, הוא צריך שכולם ידעו שהוא יפה ויכירו בזה, וכתוצאה מזה יכבדו אותו. למה הוא רוצה שיכירו בזה? כדי שיכבדו אותו, זה לא חשיבות. כן, זה גם טיפשות, כאילו מה זה חשוב החשיבות שיתנו לך, מה זה טוב, לא חשיבות, מה זה טוב, מה זה יהיה למציאות עכשיו, שעכשיו יגידו שאתה חשוב. זה לא שרוצים אחריו, אחרי כל הכבוד הזה וכל הדברים הסוג הזה. כן, זה גם איזה שטות, בשביל מה צריך את זה, מה זה נותן לך? אם יש בך, יש בך, אז מה? אם הוא רוצה מזה שיש בך, וזהו. מה אתה צריך עכשיו, גם הם יכירו בזה שיהיה בך, כי אתה רוצה לקבל טובות תנאה כתוצאה מהדבר הזה. זה גם יכול להיות. זאת אומרת, הוא לא מחפש את הכבוד עצמו, הוא מחפש טובות תנאה שיבואו מהכבוד. כן, נגיד הוא מחפש טובות תנאה של כסף שיבואו מהכבוד הזה, מחפש טובות תנאה שישמעו לו כתוצאה מהכבוד הזה. כן, והרבה פעמים הוא יראה, נגיד, שכל הטובות תנאה, גם העקיפות שהוא מחפש, הם דברים פסולים. כן, זאת אומרת, נגיד הוא מחפש שהם יסורו למשמעתו, אז הוא אומר ככה, אם יעריכו אותי על זה שיש בי כך וכך, אז יכבדו אותי, ואז אם יכבדו אותי אז ישמעו לי. טוב, שאל את עצמך, למה זה טוב שהם ישמעו לי?
זאת
אומרת,
אני
חושב
שזה כן,
ודאי.
כדוגמת רב
שלי. אבל אתה מתרחם. שהוא רוצה שינהגו בו כבוד כדי שישמעו למה שהוא אומר. אבל למה הוא רוצה שישמעו למה שהוא אומר? לא בגלל שהוא אומר. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אז זה לא למה שהוא אומר. זה לא חוזר אליו, זה חוזר אליו של משהו אחר, של חשבון אחר. כן, ודאי שזה דברים, שזה דברים דקים. זה הרבה פעמים אנחנו יכולים להתעסק בדברים שבסך הכל זה חיובי, אבל יש ניואנסים של דברים שלילים בתוך הדבר הזה. דבר כזה צריך לזה. לפעמים אדם יש לו תאוות שלטון אפילו על בני ביתו. הוא מרגיש שולט, שולט על הילדים שלו, או מורה שולט על התלמידים שלו. אז זה סוג של רבנות כזאת. הוא לא סתם לבין זה, כי הוא אומר, טוב, שמע, מה, אני צריך משמעת, שהתלמידים ילמדו, זה לטובתם. זה נכון, יכול להיות שיש לו בסך הכל כוונה כזאת. כן, אבל הרבה פעמים יש כל מיני דברים מסוימים שהוא עושה שהם רדנות לשמה. או שתוך כדי המחשבות האלו, באמת לטובתם, יש גם מחשבות לספק את יצר הרדנות והשלטון שלו. על התלמידים. זה יבוא לידי ביטוי מסוים. לפעמים זה לא בא לידי ביטוי, לפעמים זה רק מחשבות הלב, לפעמים זה בא לידי ביטוי בצורה שבה הוא אומר את הדברים. ונגיד אם הוא איזשהו רודן, אז הוא יגיד, תגיד את הדברים בתוקפנות גדולה. כן, אז זה דברים עדינים שצריך לשים את זה להם. זאת אומרת, וזה הדברים הקשים יותר. זאת אומרת, את המנופחים האלו שראינו פה, כל מיני סוגי הבלונים האלו, אז זה קל לא להיות אחד כזה, זה לא קשה. אבל כשזה מעורבב עם דברים נוספים, שיש פה איזשהו דבר טוב, שמעורב עם איזשהו משהו, הרבה פעמים, אם תשימו לב, נדמה לנו שכשאנחנו עוסקים, אני אתן דוגמה אחת וזה... יש לנו עוד שדמה. נגיד, יש איזו תופעה כזו שאנשים חושבים שברגע שמדובר על עניינים, כן, של יראת שמיים, אז אם הם עושים את זה מתוך חשבון של יראת שמיים, אז ברור שכולם צריכים לשמוע עליהם. זאת אומרת, לא יכול להיות שההורים שלי לא יקשיבו לי אם אני אמרתי להם איזושהי הלכה. לא יכול להיות דבר כזה. ואם הם לא יקשיבו לי שאני אמרתי להם איזושהי הלכה, אז יש פה איזושהי בעיה חמורה מאוד, כי הם לא יקשיבו לי. כן, ואז גם מבחינתו כל האמצעים קשרים. כי הוא בא בשם, בשם השם. הופך להיות אליהו נביא, מכנה כנת השם סבבה. בגלל שהוא בא ככה וזה, אז הוא כבר מסוגל על הכל, כבר אפשר מוזר. כן, הרבה פעמים אנחנו נחשוב, אנחנו נראה שאנחנו לא קנאים גדולים לדבר השם. ויכול להיות, כן, זה נכון שזה לא דבר אנחנו עוסקים בדבר שהוא דבר השם. כן, אנחנו נגיד רוצים להשפיע על, על מישהו במשפחה, לקיים איזושהי הלכה. כן, הוא לא ידע איזה הלכה לכל שבת, אנחנו רואים. כן, אז הרבה פעמים אנחנו רואים שאנחנו משתמשים בתרבות של ויכוח, או באיזה מין תרבות של, אני יודע בדיוק, חירופים וגידופים למיניהם, או תרבות של קרב כזאת, שהייתה קיימת גם בשאר דברים שהיינו מאמינים בהם. לא דווקא בגלל זה עניין השמיים. זאת אומרת, גם אם הייתי צריך להתווכח איתם על איזה משהו פוליטי, וגם כן הייתי עם כל האנרגיות האלה, אולי אפילו יותר. רק עכשיו, בגלל שזה את ההלכה בלחוב שבת, נראה לי שזה בסדר, אם אני ככה אתנהג בצורה חסרת רסן. תראה, זה לחוב שמיים. אז הרבה פעמים מעורב בתוכחות שלנו, ובניסיונות שלנו להשפיע על אחרים, אפילו בדברים של שמיים, כן, איזה מין הצדקה להרבה הרבה תרבות של פעולות ומעשים שליליים שהם באים כתוצאה בעצם מתכונה רעה, מתכונה של גאווה. יש עוד תופעה שקיימת אצל אנשים מירי שמיים, זה ריבוי התוכחות. כן, הם עבד לחיפוש חטאים. כלומר, מרוב שהוא צדיק, הוא צריך לבדוק בדיוק כל אחד כמה אורך הציצית שלו, וזה, והוא לא בסדר, הוא לא בסדר, וההכשר הזה הוא לא זה, והרבה הוא לא כזה, וזה המשגיח הזה הוא לא רציני, ופה, כן, כל התרבות הזאת, זה תרבות שבעצם היא בנויה על, על מידות רב. אלא מהי? בחיפוי של עירת שמיים זה בא, כן, זה יכל לבוא בדיוק עם אותם מידות שלי להיות גם דרך לדברים אחרים. אבל בגלל זה נראה לנו שם שמיים, אז הכל נראה בסדר, כאילו זה מתאר את כל השרצים. זה לא נכון. אחרי הרבה פעמים כששקועים בתוכחות או מנסים להשפיע, צריך תמיד תמיד לשים לנגד עינינו שהמטרה שלנו צריכה להיות להטיף לזה. אני רוצה להגיד לו לעשות את זה כי זה טובתו. לא בגלל שאני חי מתוך עקרונות של צדק ויושר, ולכן אני חייב שגם הוא יחיה כך. אלא כי זה טובתו. תחשוב טוב אם באמת זה הרצון שלך. להטיב לו. או שפשוט אתה החלטת שאתה חי מתוך עקרונות, אז עכשיו זה עקרונות של קודש, זה יכול להיות גם עקרונות אחרים, כמו שאמרנו. זה יכול להיות גם עקרונות פוליטיים שיש לך. או שהם עקרונות התנהגותיים אחרים. ואתה היית נלחם עליהם מלחמת חורמה בדיוק באותה מידה. אז העובדה שמדובר בחפצי שמיים לא מכשירה את השימוש בכל מיני מידות מגונות ומידות רעות שכדי להשליט ולהשתלט ולהחליט ולקבוע לאנשים אחרים. לכן המחשבה להטיב, להפך, אני לא בא מצידי בכלל, אני רוצה להטיב. אני רוצה שאח שלי ישמור שבת יותר, אז אני מצידו, אני באמת רוצה להטיב לו. כן, להטיב לו באמת, לא להטיב לו כדי שאני אגיע לגן עדן. להטיב לו באמת. ואז הכל יראה אחרת. כי ברגע שזה היה המניע, אז קודם כל התכונות הטובות שבנפש הן אלו שהן מניעות אותי להסביר לו את הדבר, קודם כל. ואז גם כן זה יבוא לידי ביטוי, כי בצורה אחרת לחלוטין אין ספק שזה ככה. אז גם כשאנחנו נלחמים את מלחמות השם על עקרונות רוחניים, הרבה פעמים צריכים לשים לב שאין, כן, שאין בנו איזשהו... הרבה פעמים קורה שאנחנו מתחילים בזלזול, בגלל שאני למדתי משהו, אז ברור, זהו, גמרנו, זה האמת. עכשיו מישהו אחר יגיד משהו אחר, גמרנו, אני למדתי, זה תורה, תשמע, אם זה היה פוליטיקה, אז לא הייתי מקנה קנאת השם צבקות, אבל מה, זה דבר שלמדתי אותו. אז ברור שמה שהכנס בכזית מוח שלי, ברור שזה האמת. לא יכול להיות אחרת, ואז אם חס ושלום מישהו יגיד דברים אחרים, אני אשפוך עליו רותחים. כן, זה דבר שצריך לדעת, זה מידות רעות. שהרבה פעמים, בגלל הערבוב של המושגים והדברים והעניינים, קשה לנו לשים לב שבסופו של דבר אנחנו פועלים מתוך איזה שהם דברים שליליים.
אז איך מופיעים אם אני רואה שזה בכל שר דברים גם לא לשים סבל
גם כן קיים. אז אתה יודע, כמו שאמרנו, אז תחשוד בעצמך, תחשוד בעצמך. אז אמרנו כבר איזושהי מחשבה שלך להיות, תמיד שאתה רוצה להגיד משהו למישהו, להוכיח אותו, תחשוב קודם כל האם באמת אתה רוצה להגיד לו. תחשוב על זה שבעצם אתה עוסק בלעשות לו טוב, לא עוסק בלהילחם בכל המתנגדים לאמת שלך, אלא אתה עוסק בלהיטיב, זה משהו אחר לגמרי. ואז יגרום לך שהנטייה הנפשית הטובה היא זאת שתתעורר, ולא כל המידות השליליות האלו שמתעוררות תמיד להתקרב על כל מיני עקרונות כאלו אחרים.
אבל אנחנו רק מצביע לבעיה, לא נמצאים שום דרך לפתרון.
טוב, כי אנחנו רק נמצאים בפרטי המציאות ולא מצויים בדרך לפני המציאות. תודה רבה.